שנייה, סבתא יכולה להיות גם סרסורה, אנחנו מאמינים.
זה לא סותר.
תראי, את צריכה את הסיגרים של הווג, את צריכה עקבים לבנים כאלה, כאילו מגפיים. אם את רוצה שנצטרף, יש לי שובה שהביאו לי, כאילו מייל פרווה.
כן, אבל אני צריכה לתת
לי צ'יפמנקס.
לא בעיה.
נשיג
אותו.
נשיג אותו. נלמד באקדמיה של אנדרו טייט איך להשיג בחורות.
אני בטוחה שיש לו מדריך איפשהו. לא תפסו אותו הרגע לסחר בבני אדם. כן, הוא צריך לקחת ממנו עצות.
נו, אז יש לו את כל האקדמיה של החסל שמשלמים שם, נראה לי. זה בסדר.
אני לא יכולה עם האנדרו טייט הזה. בהתחלה הייתי מסתכלת עליו בתור מים אחד גדול, פשוט כזה גרוע. ואז פתאום כזה, כן, תפסו אותו על סחר בבני אדם, ואני כזה, וואו, that escalated quickly.
אני אגיד לך מה, אני נראה לי ראיתי ראיון עם אנדרו טייט שהיה בערך שעה, כי...
וואי, יש לך המון סבלנות.
האמת שהייתי בחדר כושר, ותכלס הוא דיבר הרבה על ספורט, אז זה כאילו נתן לי כזה את המוטיבציה לעשות ספורט, אבל כאילו... בתור מישהו לאורך חיים, כאילו להקשיב לכל הגורואים האלה, אם זה טייט או אנשים אחרים, כאילו ג'ו רוגן, עם כמה שהוא אחלה, כאילו לקחת כדורים לסוסים כדי לרפא קורונה.
וואי, אני ממש, כאילו, קשה לי להתייחס לכל האנשים האלה בתור כאילו מנטורים. נגיד ג'ו רוגן, אני מקשיבה סלקטיבית, אם פתאום אני רואה אנשים שאני אוהבת שמתארחים אצלו בפרק,
כן?
אז אני מקשיבה לזה. אבל לא מעבר לזה. אנדרו טייט נתקלתי קצת כאילו פה ושם בסרטונים שלו, ואני כזה. אני לא יודעת אם אתה יותר קרינג' הוא ממש קרינג'.
הוא פשוט בא ורוצה ללמד אותך, הוא רוצה לתת לך טיפים לחיים.
אז יש לנו פרק אחרי כל הבירבורים האלה, על רצח עם, ככה להתחיל את השנה החדשה בכיף.
וואו!
כן.
כי מה יותר כיף מרצח עם?
תראי.
אינקוויזיציה. יש לנו סטיקר. כיף כמו רצח עם.
כיף כמו רצח עם.
מה רצינו לומר? כן, אנחנו הבטחנו שנחזור עם פרק של סוניה. אתם בחרתם, אתם השפעתם, אתם הצבעתם על פרק לרצח עם.
ובגלל זה אנחנו לא נעשה יותר סקרים, כי אנחנו לא סומכים על הבחירות שלכם. לא סומכות על הבחירות שלכם.
גם נראה לי אני לא כזה יהיה פנויה לעשות לכם פרק בפודקאסט עד קיי. אז...
בסדר. נמצא אנשים אחרים שיעבדו במקומנו.
לא, נראה לי שאתם גם שמחות שיהיה לכם פחות קרימינולוגי.
אבל כן. אנחנו אוהבות את זה. אנחנו באופן כללי אוהבות את זה שאנשים באים לעשות פרק, ואנחנו לא צריכות לעשות תחקיר.
כן.
אז מי שרוצה לבוא לעשות פרק, תכתבו לנו.
זום זה דבר שקיים.
כן, אה? אז, כן.
סוניה, במה שלך.
רצח עם. למה אני בכלל לצאתי לעשות רצח עם? כי זה פשוט מרגיש שכל רצח עם זה... כמו אופרת סבון או דרמה בפני עצמה. איך זה הכל מתחיל ואיך... כי כאילו...
לא הייתי מגדירה ככה רצח עם.
לא אקט עצמו, אבל כשאת חושבת על כל מה שמוביל לרצח עם, כל הדרמות לפני, זה פשוט... כל השיטות שמשתמשים בהם זה פשוט... סרטים שכותבים כאילו... ומשתבים לדברים האלה.
בן אדם לא קם בבוקר ואומר, היום אני רוצח עם. יש רקע, נגיד, היטלר לא התקבל לבית ספר לאומנות. אז יש רקע.
כן, הוא היה אומן מתוסכל. בס... מאוד כן. מתוסכל.
גם ון גוך, הוא לא הלך ורצח אנשים.
אבל הוא הוריד לעצמו אוזן. אז כל אחד והשגעונות שלו.
כן, אה?
תראי.
אז, כן. אז בוא נגיד, נתחיל עם זה. רצח עם זה מושג שמתאר אלימות נגד עם, גזע או לאום מסוים, עם הכוונה של החיסול, של חיסול הקבוצה הזאת. והתחילו להשתמש במילה הזאת אחרי מלחמת עולם השנייה, כשהתחילו להבין את כל הפשעים שהנאצים עשו. אז כאילו, תודה לנאצים.
כן, שהביאו את ההגדרה, כי אני בטוחה שלפני זה היה גם כל מיני ג'נסיידס, יש לנו גם בתנך ג'נסייד שעשו למלאקים. שבני ישראל עשו ג'נסייד לעמלקים.
מה שנקרא, תודה לנו שהשתתפנו, תודה להם שהשתתפו, ועכשיו יש לנו הגדרה חדשה.
כן.
כן. אז כאילו, ברור שהיו הגדרות גם קודם, אבל זה היה הפעם הראשונה היה משהו רשמי ומוגדר לדבר הזה. וב-1948, האו"ם מכיר ברצח עם בתור פשע בינלאומי. אז זה לא כזה רחוק.
A little too late, אבל בסדר.
היטלר too late.
טוב שנזכרו.
אז כן, גם כשאני אתמקד ברצחי עם שאני אדבר עליהם, אני אתמקד רק במאה ה-20. כי...
לפני זה לא הייתה לנו הגדרה לזה.
היה... כן, לא הייתה הגדרה איום מלא רצחות עם, אבל פשוט... אם אני אדבר על כולם, אנחנו נשאר פה לשנה. אז עדיף שלא.
נתחיל ונסיים את 2023 ברצח עם.
יש לנו זמן. לך יש מאמרים שאת... תראי, עדיין יש את אוקראינה, אז כאילו...
כן.
לא, אבל לי ולפולי יש בעל עובד, את מפרסמת מאמרים, משלמים אחרי זה כסף, אני מניחה. מקסימום, אם יבקשו ייעוץ, תעני בטלפון תוך כדי, יש לנו איזה שנה לשבת פה.
כן.
אפשר, אפשר.
לא לחץ. לא לחוץ.
צריך למצוא את השוגר דדי, אנחנו. אז כן. אז רצח עם, או גנוסייד.
גנוסייד.
גנוסייד. הודבא על ידי עורך הדין הפולני היהודי בשם רפאל למקין. הוא ברח ב-1941 מפולין, שהייתה כבושה על ידי הנאצים לארצות הברית, ובתור ילד הוא היה מזועזע כשהוא שמע על הטבח הארמני, וגם על הטבח האוקראיני, או רצח עם אוקראיני, והוא הציב לעצמו מטרה להביא לתודעה את המושג הזה, וגם להביא את זה למערכת המשפט הבינלאומית, כדי למנוע דברים כאלה בעתיד, וכדי להניש אנשים שאחראים בזה. ב-1944 הוא טבע את המושג, והמושג עצמו בא מיוונית. גנוס זה עם, וסייד זה רצח. וב-1945, הודות להרבה מאמץ מלמקין, המילה רצח עם נוספה ללקסיקון במשפטי נירנברג. ואז אחרי המשפטים עבר חוק של האום שהפך את רצח עם למשהו שנשפט תחת החוק הפלילי הבינלאומי. וב-1948 קמה גם ועידת הרצח עם הגנוסייד.
ועידת רצח עם?
כן, גנוסייד קונבנשן.
כמו
קומיקון
של רצח עם?
מעניין איזה מייצגים הם מביאים, איזה בוטים יש שם.
וואו, לא, נראה לי שלא.
זה הולך לשחור, זה הולך לשחור.
כן, כן.
זה פרק שיהיה שחור.
כן.
אני חושבת שכל מי שבא להזין, כאילו, אנשים שלא מכירים אותנו יצפו שנהיה רציניות, אנשים שמכירים אותנו לא יצפו שנהיה רציניות, כי הם ידעו שהולך להיות פה מלא שטויות סביב נושא שהוא מאוד עמוק וטראומטי.
כן. אבל לא קשור לנושא הזה, אבל בכללי, כאילו, אם עוסקים בדברים כאלה, צריך שיהיה קצת חוש הומור.
חייב.
כי, נגיד, כשאני יושבת עם החברים מהעבודה שהם קרימינולוגים, הכמות של הבדיחות השחורות על כל דבר שקשור לרצח, פשע, אלימות, התעללות, שעוברים שם, זה פשוט, אם מישהו מסתכל מהצד, היו חושבים שצריך לסגור אותנו במוסד. אבל...
לא, אבל זה גם קטע, זה קטע אגב מאוד גם, אני חושבת יהודי, לפחות אצל הרבה אנשים, אם לא אצל כולם, שאנשים כאילו מתמודדים עם השואה נגיד, וכל הסיפור של השואה, עם הרבה הומור שחור, כאילו, אני גם כאילו צאצאית לניצולי שואה, כאילו לא גרמניה, קייב, אבל בסדר.
כן.
אני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש קשרים וסבים שנלחמו מהצד הסובייטי של הלחימה, ומהצד השני ניסו להתחבא שאף אחד לא ימצא אותם, אבל אין דרך יותר טובה להתמודד עם זה מאשר לצחוק על זה.
כן, לא, אני שמה לב שאנשים שכאילו איכשהו גם הולכים לקרימינולוגיה או לדברים שהם כאילו טריגר, והם יותר מדי... רגישים, איך הם פשוט לא שורדים שם, ואני חושבת לעצמי, אז למה אתם בוחרים בדבר הזה, שנגיד, דיברנו על פשעי שנאה, ודיברתי על זה שלרוב אנשים עם מוגבלויות לא שמים לב אליהם כל כך, ואז דיברתי על איזשהו מקרה שקרה בבריטניה, על זה שהתעללו במשך שנה במישהי עם מוגבלות, ו... קצת פיראטתי, לא יותר מדי על מה שעשו לה, ואימא שלה הלכה למשטרה, והמשטרה לא עזרה, ובסוף אחרי שנה של ההתעללות הזאת, אימא שלה החליטה להרוג את עצמה ואת הבת שלה בזה ש... כאילו במכונית עם הגז הזה והכל.
נהדר.
קיצר, ואנחנו שם בסמינר קרימינולוגי, ואז אחרי זה מישהו בא אליי ואומר לי, את יכולה לפני שאת מדברת על דברים כאלה להגיד טריגר וורנינג? ואני כזה, מה זאת אומרת? כן, כי קשה לי להתמודד עם דברים כאלה.
את בסמינר קרימינולוגי.
הנושא בגוף, הטריגר בגוף הנושא, מה שנקרא.
כן, כן, אבל הקטע שהבן אדם שעושה את זה חוקר מיסוגניה של מימים אונליין. שכאילו מיסוגניה דרך מימים אונליין.
I'm so confused.
כן, וזה הטריגר בוני, טוב, בסדר. אבל...
כאילו זה כמו שאני אבוא לבית ספר רפואה ואני אגיד, תביאו לי טריגר וורנינג על זה שיש דם.
בדיוק. אבל לאחד החברים כאילו בעבודה שעושה סמינר על קרימינולוגיה, אחרי שני סמינר, לא סמינרים, כאילו שני ימים בסמינר הזה, שיעורים, מישהו בא להתלונן שיש יותר מדי רצח. בקרימינולוגיה.
יש פה יותר מדי איברים. בתואר הזה ברפואה.
יותר מדי קרימינליות בכל הקרימינולוגיה הזאת שלכם.
לא, אוקיי. אז כן, אז קמה ועידת הגנוציד, שאמרה שרצח עם היא אלימות שנגרמת עם המטרה של השמדה חלקית, או מלאה של עם, לאום או קבוצה שמשתייכת לגזע מסוים או לקטגוריה ייחודית אחרת. גם בתוך הרצח עם עצמו יש כל מיני מושגים, לדוגמה דמוסייד. שזה רצח המוני של אוכלוסייה לא חמושה על ידי השלטון. כאילו דמוס.
על ידי אותו שלטון?
כן.
כאילו שהממשלה שלך בעצם הורגת...
הורג אוכלוסייה בתוכו.
כן, זה כאילו זה ניקח, אוקיי, יש לך את אוכלוסיית חדי הקרן, ויש את ממשלת חדי הקרן, ואז אוכלוסיית חדי הקרן מרגישה שהיא רוצה לעשות הפגנה, אז ממשלת חדי הקרן באה ומרססת את כולם.
כן, אבל נגיד אחדי קרן האלה שמרססים אותם, יש להם, לא יודעת, MK או...
אוקיי.
הם חדי קרן סגולים, ולא חדי קרן ורודים.
סגולים.
זה קצת כמו מה שהיה בשנות ה-80 בדרום קוריאה, לפני שהם עוד הפכו לדמוקרטיה, והסטודנטים יצאו להפגין. אני לא זוכרת איפה זה היה, באיזה עיר ספציפית, אבל זה מאוד מפורסם, שבאיזושהי עיר ספציפית, הסטודנטים התהפכו בעצם על הממשל, והפגינו שם, ו... והם נראה לי גם הצליחו לא לכבוש, אבל כאילו לתפוס שם כמה עמדות באיזה אזור ספציפי, ואז כאילו הממשל בא מן הסתם, עצר את זה בצורה מאוד כוחנית, מעריכים שיש שם באופן רשמי, אני חושבת דיברו על בערך 40 הרוגים, אם אני זוכרת נכון את המספרים, אבל באופן לא רשמי יודעים שיש הרבה יותר, שפשוט הממשל כסתח, הייתה תקופה שהם ניסו להגיד שזה הצפון קוריאנים בכלל, ולא סטודנטים דרום קוריאנים, שעשו שם מרד, בקיצור,
לא חסר, מקרה לא בסגנון הזה. לא חסר גם סיפורים כאלה מסין, בעיקר.
או, גם במלחמת עולם השנייה, כל הקטע עם היפן וסין.
כן.
כן. אבל זה כאילו היה, לא מה שאמרת עכשיו, זה היה כאילו הרצח עם פרופר. יפן כן. הייתה מאוד חזקה ברצח עם הסיני, והקוריאני.
כן,
והקוריאני.
כן. אז כן, אז בואו נדבר על כמה מושגים שם. אמרנו כבר... דמוסייד, יש לנו פוליטיסייד, שזה רצח המוני של בני אדם שמתנגדים לשלטון. אז זה כאילו יריבים פוליטיים.
אגב, שנייה, אני חוזרת לזה. מה שאמרתי על הסיפור של הדרום קוריאה, אנחנו דיברנו על זה בפרק של השתי קוריאות. אז מי שרוצה לשמוע את הסיפור ליותר פרטים עם המספרים, דיברנו על זה בפרק של השתי קוריאות.
עשו שיעורי בית, תחזרו אחורה, כי אנחנו לא זוכרות.
לא, אני שוכחת.
לא ברמה הזאת.
חמש דקות.
כן.
ואז יש לנו את האתנוסייד, שזה רצח אתני, ברור.
Okay.
ויש לנו מה הרבה פעמים מתבלבלים וחושבים שניקוי אתני ואתנוסייד וגנוסייד זה אותו דבר, וזה לא. כי ניקוי אתני יכול להיות חיסול של קבוצה מסוימת ממקום גיאוגרפי מסוים. אז זה לא מטרה לחסל אותם בתור קבוצה, אלא פשוט להשמיד אותם ממקום מסוים.
כאילו שהם לא יהיו בנס ציונה, כי לא מתאים שם. לי עכשיו. חדי קרן סגולים בנס ציונה. אבל שיהיו בחיפה, זה בסדר.
כן, כמו עם חזירים.
יש מספיק דברים בחיפה. הם לא צריכים עוד.
כן, אה? ואז יש לנו את האומניסייד, שזה פשוט חיסול של כל האנושות.
טאנוס צדק.
המגרינית.
טאנוס צדק.
הרב קאנה צדק.
טאנוס, טאנוס.
לא, טאנוס.
טאנוס, אוקיי. אני יודעת, יודעת. ומה שמעניין שלרוב, למרות שלרוב רצח עם כולל רצח, אלימות, בין אם זה פיזי או נפשית, של קבוצה מסוימת שזה נועד להוביל לאובדן של הקבוצה, אפשר לעשות גם רצח עם בלי רצח.
I'm so confused.
נגיד מה שקורה באוקראינה, שהם עצירה של הספקת אוכל, חשמל, מים וכאלה, לא?
בדיוק. אז נגיד דוגמאות לרצח עם בלי רצח, זה נגיד מניעת ילודה, נגיד סירוש של כל הגברים ששייכים לאיזשהו שבט.
נהדר.
בזה עוצרים את זה. יש על ידי לקיחת ילדי הקבוצה לקבוצה אחרת. נגיד, כל הילדים עכשיו גודלים תחת התרבות הזאת או הזאת. ובזה לא הורגים אותם פיזית, אבל הורגים סימבולית את כל הקשר.
האמת שבדיוק היום דיברתי על זה עם אבא שלי השבוע, שיש אזורים באוקראינה שכשמגיעים, כאילו שהרוסים מגיעים לשם, ושוב, זה לא בקטע פוליטי, אני אומרת רק מה שסיפרו לי, אבל שמגיעים לשם ועושים כאילו טבח באזור או בעיר או whatever, את הילדים הם לוקחים ושולחים לרוסיה, ובעצם עושים להם סוג של חינוך מחדש לתרבות רוסית. כאילו סוג של...
כי הם מצילים אותם מהנאצים, תתרגזי.
כן. האמת שזה היה דבר מאוד נפוץ, אפילו בלי רצחי עם, שנגיד, אם יש יריבות בין קבוצות, ואז איזושהי קבוצה מנצחת, הם היו לוקחים את הילדים של הקבוצה האחרת ומחנכים אותם. ובזה עושים קשר מאוד עמוק בין הילדים של הקבוצה היריבה להם, ובזה מונים את ההמשך של הלחימה הזאת. לדוגמה, נגיד, יש את ולד ספיש, ולד דרקולה, אז דרקול, אז אותו...
דיברנו עליו בפרק הרפדים.
בדיוק. אז אם אתם זוכרים, אותו לקחו בתור ילד לטורקים, והוא היה בארמון הטורקי.
הוא גדל אצל הטורקים.
הוא חונך על ידי טורקים.
אז הוא התהפך עליהם.
לא שזה עזר להם אחרי זה, אבל... כן. אז היה...
ואז הוא גדל לשפד אנשים. כל הכבוד.
כל הכבוד לטורקים על החינוך. הוא עשה מהם שיש קבל. 50 שקל קנס לעצמי.
כן, אה? אז כן. אז יש גם אונס של נשים בתור דרך למנוע את התרבות הקבוצה ובזה לגרום לרצחם. ויש את מה שדיברתם עליו עכשיו עם אוקראינה, שהעמדה של הקבוצה בתנאים שיובילו להכחדות של הקבוצה. רעב, ממושך ודברים כאלה.
הם הכירו עכשיו, לא? ברצחם האוקראיני.
בגלודומור. אני אגיע לזה, כן. אז... בהתחלה כשהאקדמיה התחילה ללמוד על רצח עם בתור נושא, הם התמקדו לרוב בשואה וביהודים. וגם רוב הסטודנטים היו יהודים. כאילו, מי עוד יחקור שואה?
את השאר זה לא מעניין.
זה גם היה הכי טרי, הכי כאילו סנסיוני, נגיד את זה ככה.
לגמרי. וגם עם השנים, כל הלימודי השואה הפכו לדבר כזה גדול. שזה התרחב והפך לנושא בפני עצמו. אז עכשיו יש לנו לימודי שואה ויש לנו לימודי רצח עם. ולא מכלילים את זה יותר ביחד.
יש לי אופציה של לקחת בפתוחה קורס רצח עם, כאילו קורס ג'נוסייד, ואני כזה, אני בטוחה שאני רוצה.
זה כיף, כאילו, זה מעניין.
סוני אומרת שזה כיף.
כן. לא, פשוט זה, אם את אוהבת פוליטיקה ואת כן, וחיכוכים ו... זה פשוט, כן.
כן, זה חלק מהיחסים בינלאומיים, חלק מהקורסים שם.
את יכולה לקחת את הפרק הזה למרצה ולהגיד לה, הנה עשיתי, וכאילו
תמליציה. ברור, בטח. וגם כתבתי כבר בכל המורים.
אם באקדמיה, ספר שכמעט כולם קוראים שקשור לרצחם, זה נקרא Crime of All Crimes Towards the Criminology of Genocide, וזה פשוט ספר לימוד לכל מי שרוצה ללמוד רצח עם. מפורט, מעניין, כן. המלצות על ספרים.
חשוב.
ככה, תקראו בשבת, בכיף שלכם.
כן, אז גם, למרות שלימודי השואה התרחבו, לימודי הרצח עם לא כל כך. עד שנות ה-90. שהיה את רצח עם ברואנדה ורצח עם של היוגוסלביה לשעבר. ואז התחילו להתעסק בזה יותר ויותר. ואני רציתי להתעסק בכמה דוגמאות של רצחי עם. אני אתעסק רק באלה מהעשרים. למרות שמכירים יותר ויותר ברצחי עם ש... נעשו לפני שהייתה את ההגדרה של רצח עם.
שהוא בפעם.
כן, בדיוק. אבל כן, זה עדיין קשה כזה. האם זה הייתה שואה של האלה, או אם זה היה רצח עם. וזה מאוד פוליטי גם במה מכירים בתור רצח עם.
כמובן, כמו ארמנים.
כן, בדיוק. אז אני אתחיל לא עם הדוגמה הכי ישנה, אבל עם הדוגמה שנחשבת לרצח המוני הראשון שנה לקטגוריה של רצח עם.
אחרי השואה, או לפני השואה?
1940. אז כאילו, סוג של באמצע.
Close enough.
כן. זה היה טבח ביער הקטין, שבפולין. אז במהלך אביב 1940, 22 אלף אזרחים פולנים, ביניהם הרבה אנשי צבא, אנשי מודיעין, שוטרים, אנשי רוח, הוצאו להורג בהוראת שלטונות ברית המועצות, על ידי המשטרה החשאית של סטלין, NKVD. NKVD זה הקומנסריון הפנים העממי של ברית המועצות, כאילו המשטרה הפנימית של ברית המועצות. כתבתי את זה גם ברוסית, אבל...
לא.
עדיף שלא. כן. אז... המשטרה החשאית של סטלין פעלה במבצע שהיה מאוד סודי, לא היה ברור לגמרי איפה הרציחות היו נעשות, אבל אחד המקומות האלה היה ביער הקטין, קטין, כן, וזה נקרא ככה בגלל שביער הקטין היו שמים אותם בשורה והיו עושים קבר אחים גדול.
נהדר. זה כאילו, אני אוהבת שהשיטות נשארו אותו דבר בכל מקום.
כן, הרבה מהשיטות פשוט משתמשים בהם אחרי זה ברצחי עם אחרים או בפשעים אחרים.
כאילו אם מישהו עשה את זה, למה... זה עבד.
כן. אבל למה זה קרה?
למה לשנות?
בדיוק.
זה היה נספח סודי בהסכמים של ריבנטרופ מולוטוב.
ריבנטרופ מולוטוב,
כן. כן. שביניהם הם חילקו, כאילו, ברית המועצות וגרמניה חילקו את פולין לשתיים. והחליטו מי מקבל מה.
נהדר.
וברית המועצות פלשה... כן. אז ברית המועצות פלשה למקומות האלה וניסתה להרוג אויבים קומוניסטים בתור... אמצעי לבסס את השלטון שלהם. וביצע את הטבח הזה במתנגדי השלטון. רוב הרציחות בדבר הזה קרו על ידי יריות, והם היו מביאים אנשים לשם בקבוצות של 250 איש, מביאים אותם לחדרים, יורים בהם, שמים אותם על מסעית, מביאים את הבן אדם הבא. אז כאילו, הבא בתור.
איזה יופי, איזה יופי.
כן. והטבח הזה נמשך חודשיים.
וואו.
וכפי שאמרתי, 22 אלף אנשים מתו, ביניהם הייתה אישה אחת.
איזה שוביניזם.
כן. וכמובן שזה היה...
חסר לך שלא מתו עוד נשים? כואב לך?
אני לא יודעת, אבל כאילו, לפעמים צריך להגיד תודה.
ברור.
כן. אז כמובן שבגלל כל הסודיות של ברית המועצות והסכמים סודיים שנכתבו, לא ידעו מי עשה את הדבר הזה. ומאוד ניסו לטייח את הרציחות. אבל עם הזמן זה נהיה יותר ויותר קשה. והיו גופות ביער. כאילו...
אבל כאילו לאן תעלים אותם, מה שנקרא.
כן. ו... הרבה מהאנשים שהגיעו לשם, אלה שנהרגו, הם חשבו שהם הולכים להשתחרר, כי הם היו הרבה ממסירים ביטחוניים, אבל הם פשוט הלכו למות. והסודיות הזאת של הרצח עם נמשכה 50 שנה. אז פולין במשך 50 שנה לא ידע מה קרה לאסירים האלה.
Oh my God.
והם לא ידעו לאן הם נעלמו. זה לקח זמן להבין גם עם הטכנולוגיה של מי העצמות שם ביער, מה קרה שם.
בעיקר שהיה לך הרבה, בלי קשר באותה תקופה, גם היה לך הרבה את הדברות הרג של יהודים, אז כאילו, לכי תדעי, האם זה כאילו היהודים, האם זה האסירים הפולנים, האם זה סתם חיילים שנהרגו בקרב ואין איפה לקבור אותם, בוא נעשה כאילו
בדיוק.
קבר של כולנו.
בתקופה הזאת נראה לי קברי אחים ולמצוא גופות ביער, זה היה
כן, פרטיזנים שמתו
מהקורונה. זה היה האופנה.
כן, אה? והשאלה של האחריות נותרה אפופה במסתורין עד 1989. רק אז באמת גילו מי עומד מאחורי הטבח.
כן, הגיוני כשהתברכה.
וגם לפני זה ישימו את הנאצים, או גם הקומוניסטים היו חזקים פה פרופגנדה של זה לא הם שעשו את זה.
ברור, כמובן.
וכל הקטע עם מסך הברזל היה מאוד חזק. ואפילו בישראל יש לוח לזיכרון הרצח העם הזה ביער אחד בירושלים. בערי ירושלים. כן. אז לאחר חשיפת האמת, פולין עשתה הרבה דברים כדי להנציח את הטבח, כדי לא לשכוח אותו אף פעם שוב.
הגיוני.
וב-2007 יצא סרט פולני קטין שמדבר על הטבח, והסרט הזה היה גם מועמד לאוסקר בתור סרט זר.
וואי, איך הם באוסקר אוהבים להעמיד סרט זר על רצח עם ודברים כאלה, כאילו אם את רוצה שהסרט...
רק על דרמות, כן.
כאילו אם את רוצה שהסרט הזר שלך יהיה מועמד לאוסקר, רצח עם זה כאילו ווין.
לגמרי.
כן.
ומה שמעניין, בנובמבר 2010, הודיע הפרלמנט הרוסי, שהוא מודה באחריות הרוסית לרצח עם, טן טן טן.
כן, מפתיע.
ומצביע על סטלין בתור... הבן אדם שהורה על זה.
אוקיי, זה לא אנחנו הרוסים כיום, זה סטלין. כזה רוסי.
כן. זה בפעם.
כן.
וכן, אז עכשיו אני אמשיך לרצח עם אחר, כי מספיק. אז בוא נתחיל עם רצח עם מאוד מאוד ישן, מ-1904 עד 1907. כן. רצח עם בשבט שנקרא הררו, בנמביה שבאפריקה.
אוקיי.
אוקיי.
על ידי הגרמנים.
לא מפתיע.
נכון?
לא מפתיע.
כי, מוטיב כאילו, חוזר.
כן,
מוטיב חוזר. אתם תראו מוטיב חוזר בהרבה רצחי עם שפשוט אומות חזקות, מעצמות חזקות באות, מתערבות, עושות בלגן, עוזבות, יש רצח עם.
מדהים.
או שהם בעצמם טופחים. אז נגיד מה שקרה באפריקה, שב-1904 שבט הררו התקומם נגד השליטה הגרמנית באזור, והם העדיפו למות בתור מרדנים, מאשר לתת לתרבות שלהם או למנהגים שלהם או לשפה שלהם למות לאט לאט. וכמובן שהגרמנים לא כזה אהבו את הרעיון.
ברור.
כי, כן. ואחד המנהיגים הגרמנים הורה על רצחם. וזה היה אחד המקרים הנדירים בהיסטוריה, שיש הוראה כתובה על רצחם. שזה מתועד, לא הזמינו, אבל הורו על רצחם. ולפני המהפכה, לפני המרץ של... בדיוק. אז לפני המרץ של שבט הררו, היו 80 אלף אנשים של השבט הזה. בסוף הטבח ולקראת 1911 נשארו 15 אלף. כן. ואלה שנשארו בחיים הפכו לעבדים בשביל הגרמנים.
מדהים. תקופה יפה.
כן. והרבה מדרכי החיסול ההמוני שבהם השתמשו הגרמנים הפכו גם להשראה למה שהשתמשו בו אחרי זה בשואה.
זה יופי.
בדיוק.
אבל זה היה הטסט רן שלהם.
כן, זה היה כאילו, בוא נמחזר. זה היה כאילו מה שנקרא...
זה פעל פעם? בוא נעבוד על זה שוב.
גרסת הבטא לפני היציאה לפרודקשן.
ממש.
ואז
אם זה עובד, זה עובד.
כן. לא מתעסקים עם שיטה שעובדת. אז יש לנו את הרצח עם הארמני.
לכאורה.
ואני לא בטוחה כמה אנשים. לכאורה.
לכאורה.
לכאורה, כי... זה מאוד בעייתי. לא הוחלט. זה מאוד בעייתי פוליטית, אם זה היה רצח עם או לא, או אם זה בכלל קרה. אז
בגלל זה אנחנו אומרים לכאורה.
לכאורה?
לכאורה.
בין 1915 ל-1923. וכפי שנאמר, לכאורה הכל שינוי במחלוקת, אף אחד לא יודע, נכון? אז לכאורה העם הארמני חי אלפי שנים על האדמה שהפכה אחרי זה לחלק מהאימפריה העות'מאנית. בסיפור הזה, הארמנים הפכו לאזרחים סוג ב', ומתחילת סוף המאה ה-19, הארמנים התחילו לחוות רדיפות ואלימות מידי העות'מאנים, היה עונש של נשים, רצח של משפחות שלמות, גניבה של רכוש, שריפה של כפרים, ועוד כיף בסגנון הזה.
נהדר.
בתחילת המאה ה-20, האימפריה העות'מאנית התחילה להפוך יותר לטורקיה. העות'מאנים הפכו לטורקים, והיה את כל הקטע של טורקיה בשביל הטורקים.
מדהים. אנחנו תמיד יודעים שזה הולך לכיוון טוב.
כשמשהו בשביל העם שלך, זה כמעט תמיד כיוון לא טוב.
כן.
ובאפריל 24-1915, הטורקים אספו לכאורה מנהיגים פוליטיים ומנהיגי רוח ארמנים
קונסטנטינופוליס?
כן, תודה. כן, יותר מדי סססס.
זה מצאנו את המסצ'וסטס של סוניה.
זה כמו שאני לא יכולה להגיד את השם סמדר בעברית.
סמדר.
בדיוק. פשוט לא הולך לי בראש.
ריבוי השפות שסוניה מדברת, כבר עצרו בעדה מהאסים.
כן, עם האסים. ובמקומות אחרים שבהם ארמנים חיו, לדוגמה במזרח, הוציאו אותם מהבתים וירו בהם. אבל ירו לרוב בגברים. כאילו, זה היה רצח של גברים. בשביל
נשים לא טובות מספיק שנהרוג אותם.
לא, בשביל נשים היה קטע אחר. את הנשים, הילדים והזקנים, הוציאו והכריחו לעשות צעדת מוות. אז הכריחו אותם לצעוד לדרום.
אני אוהבת שכולם פשוט מעתיקים אחד מהשני.
כן, זה כזה לראות מה עובד.
כי כשיש לך שיטה שעובדת, לא מחליפים סוס מנצח.
בואו לא נמציא דברים חדשים. פשוט ניקח את מה שיש כבר.
כן, אז
תראי.
כן, אז הוציאו את הנשים, ילדים וזקנים, הכריחו אותם לצעוד למדברים המסופוטמיים ומדברי סוריה. עד שהם ימותו מרעב.
אנחנו מדברים על המאה ה-20 ויש מסופוטמיה.
בדיוק.
היה גם המאה ה-19, אבל לא אמרנו המאה הכי שווה, כי כאילו זה היה תוך כדי רצח עם, אז כאילו
אז כן, הדרכים שבהם הרגו ארמנים היו מאוד מגוונות, יצירתיות ואכזריות, ולכאורה יותר ממיליון ארמנים מתו. טורקיה עדיין מסרבת להכיר ברצח עם הזה בתור רצח עם, או בזה שזה בכלל קרה. גם יש את כל הקטע של אזרבייג'אן שהם גם כזה.
אזרבייג'אן?
כן. לא בטוחה לגמרי מה קורה שם, כאילו אני יכולה לשאול את החברה הארמנית שלי, אבל איכשהו זה הכל קשור. כי נראה לי אזרבייג'אן וטורקיה היו מאוד קשורים אחת לשני, ו
עד היום לדעתי יש ריב בין הארמנים לבין
האזרים.
כן, והארמנים גם לא מחבבים עכשיו את ישראל, כי אנחנו מוכרים נשק לאזרים.
כן.
מי מחבב את ישראל בימינו, את יודעת?
ארצות הברית קצת.
סיימנו עם הארמנים, בואו נלך עכשיו לרצח עם של המוגבלים על ידי הנאצים.
גם הטורקים סיימו עם הארמנים.
לכאורה.
לא, הם עדיין ממשיכים.
לכאורה.
לכאורה.
אז רצח עם של המוגבלים על ידי הנאצים, מ-1939 עד 1945.
נכון, זה היה הטסט-רן שלהם לפני היהודים.
כן, חוץ מהיהודים, צוענים, הומוסקסואלים, קומוניסטים, סלאבים ואנשים אחרים, שנאצים הרגו, הם מאוד התמקדו במוגבלים.
אני אומרת שיש סקשן של אנשים אחרים, כאילו אם אתה לא בכל הקטגוריות האלה, אבל עדיין לא באת לנו בטוב לעין, אז נכניס אותך בקטגוריה של אחר.
כן, כאילו פשוט יש כזאת רשימת מקולת של אנשים שהם לא אהבו.
כאילו, היה להם קטע שהם היו פשוט לא אוהבים מישהו, אתה קומוניסט, אתה הומוסקסואל, סתם, סתם זורקים על אנשים.
אז השם של התוכנית היה יוטנאיזה, כאילו המתה בחסד.
אה, זה יופי, מינימום הם שוויץ.
כן,
מינימום שוויץ.
והם חשבו על התוכנית הזאת כבר מ-1933. ואז הם רצו להתמקד באנשים עם מוגבלויות נפשיות ופיזיות, וב-1939 התוכנית יצאה לפועל, והתמקדה בילדים. כי, כן.
איזה יופי, איזה יופי, איזה תקופה יפה.
נכון. זה היה מבצע סודי שבו רופאים היו הורגים ילדים עם מוגבלויות, שהם ראו בהם בתור נחותים להם גנטית. אז בזה הם רצו לנקות את הגזע הארי מדפקטים, נגיד ככה.
מדהים.
זה נשמע נורא, אני יודעת. אני לא עומדת מאחורי זה, אבל... לא שאני עומדת מאחורי שום דבר שהם עשו, אבל כאילו... זה נורא.
זה כזה, אתה נולדת עם עין הצלה. ביי.
כן.
חבל שתחיה עם זה ככה כל החיים. בוא נגאל אותך מייסוריך.
כן. אבל זה לא היה בשום צורה, למרות שזה נקרא יוטנאיזה, המתה בחסד, לא היה שום חסד בדברים האלה.
וואלה.
והיו הורגים אותם, פשוט לא היה מוות הדין בקל. זה היה מאוד ברוטלי.
מה שנקרא, כן, היינו שם, אנחנו יודעים.
והמוגבלויות שהם התמקדו בהם היו ליקוי נפש, מחלות כרוניות, עיוורים, חרשים וסקנים על ערש דווי. אז כאילו כל מה שנחשב לחלש באוכלוסייה הארית, נט.
מדהים.
ויותר מאוחר הם גם התמקדו בפושים, אבל זה יותר מאוחר. לתוכנית עצמה קראו גם T4, כי המשחדים שלהם היו בברלין, ברחוב שנקרא טיארגארטן שטראסה 4.
כאילו מסקרן אותי, הרי מישהו עכשיו, סתם, משפחה גרמנית רגילה וזה, ונולד להם ילד, ותה-תה-תה, גיל 3-4, מאובחן עם אוטיזם.
באמת?
באים החבר'ה האלה, פשוט לוקחים להם את הילד מהבית, והורגים אותו בהם, סבבה, פנן, ככה צריך להיות. כאילו, מה?
לא נראה לי שלאנשים הייתה הרבה ברירה מה לעשות.
מה היו נגידות של הדבר הזה? תחשבי על זה, נגיד עכשיו.
תראי, הייתה לך שואה.
כן, אבל זה כאילו, אבל זה היה כאילו לפני זה, וזה לא היה איזה גורם זר.
לא, אבל זה פרופגנדה וזה שטיפת מוח. אני זוכרת שהיה פרק, יש את הסדרה The Man in the High Castle, שמדברת על מה היה קורה עם גרמניה ויפן היו מנצחות את מלחמת העולם השנייה. והיא קורית בערך בשנות ה-60, כאילו 20 שנה אחרי שהם כביכול ניצחו. ואחת הדמויות בסדרה הזאת זה איזשהו גנרל סופר בכיר שם, שהוא כאילו אמריקאי, אבל הוא בצד הגרמני וכל הסיפור הזה. ואז הבן שלו מגלים שיש לו איזשהו דפקט גם, או שזה איזושהי מחלה, או שזה, אני לא זוכרת בדיוק מה היה שם, שכאילו היה, אני לא זוכרת אם הוא היה הומוסקסואל, או, לא נראה לי, לא זוכרת מה היה לו, בקיצור. ההורים, כשהם גילו על הבעיה שלו, למרות שזה כאילו גנרל בכיר, הם ניסו להסתיר את זה, ומה שהם בעצם עשו בסדרה, וכמובן זה פיקשנל, אבל עדיין, זה כאילו הילד עצמו, ברגע שהוא שמע את ההורים שלו מתלחששים על זה שיש לו בעיה, וכאילו הוא אמור להישלח להמתה, מה שנקרא, אז בזמן שההורים שלו ניסו להגן עליו, הוא בעצמו היה זה שהתקשר לרשויות ואמר להם לבוא לקחת אותו. כאילו הם מראים את הצורה של השטיפת מוח הזאת שהייתה יכולה לעשות והפרופוגנדה שעשו, שזה כל כך הוטמע בתוך החברה שאתה מסגיר את עצמך בשלב הזה. ברור, כשבפועל, כשאנחנו מדברים על המציאות וזה רק התחיל, אני בטוחה שהרבה אנשים ניסו מצד אחד להסתיר את זה, אבל מצד שני, אם מישהו יגיד עליך, אם אחד השכנים יגיד עליך, מה תעשה? זה או שלוקחים את כל המשפחה או שלוקחים רק את הילד.
וגם נראה לי עם כל השטפת מוח והתואר של העם הארי והדברים האלה, זה פשוט, גם אם אנחנו חושבים על אנשים עם מוגבלויות, הם היו הולכים לרופאים גם היום. הם הולכים לרופאים הרבה יותר בגלל המוגבלות, כי צריך לטפל בדברים. בגלל זה כל התוכנית הזאת היא פעלה על ידי רופאים שהרגו אותם. ומן הסתם אתה בא ושולפים לך את המוח, ואז הרופא כזה.
שום דבר שאפשר לעשות, המשריפות בכיוון הזה.
בקומוניזם היו הורגים את המוגבלים, אבל בגלל שהם לא רצו שהם יהיו מועקה
נטל על החברה.
כן.
כן.
היה גם מלא, אחרי מלחמת העולם השנייה בקומוניזם, כל מי שחזר מהמלחמה והיה מוגבל, היו שולחים אותו לאיזה, לא גולאגים, אבל שולחים אותם לאיזה כפרים מרוחקים,
מחנות עבודה,
דברים כאלה, כדי שכאילו לא יראו אותם בחברה. א', כל שימו אותו, אבל שגם לא יראו אותם בחברה.
כן, מאוד ניסו להסתיר אותם.
כן, כדי לא, כאילו, להוריד את המורל אחרי הניצחון.
למרות שאני יכולה להגיד לך שסבא רבא שלי חזר מהמלחמה, הוא חזר כאילו, איבד שם את יד ימין, והוא היה אמן, והוא פשוט למד לצייר עם יד שמאל. הוא כאילו חי חיים מלאים אחרי זה, פשוט למד לצייר עם יד שמאל, אתמול גם דיברתי עם אבא שלי על זה, וכל הדברים שהיה צריך כאילו לעשות בשתי ידיים, כל מיני דברים של הכנה לפורטרטים, או כל מיני כאילו מסגרות וזה, הוא לימד את סבתא רבא שלי לעשות, והיא הייתה עושה בשבילו את הצד הפיזי יותר, והוא היה פשוט מצייר בצד שמאל.
מעניין.
כן.
אז זה מאוד תלוי גם איפה אתה ובאיזה מעמד אתה בחברה, כי הוא כאילו היה קצין לדעתי בחיל התותחנים, כשהוא חזר מהמלחמה, אז כאילו זה מאוד תלוי גם איפה אתה בא.
מעניין. אז כן, אז ככל שהתוכנית הזאת גדלה, הרופאים התחילו לחשוב על יותר ויותר דרכים להרוג מוגבלים, חוץ מרעל והערבה, ובחורף של 1940 הם עשו את הניסוי הראשון עם פחמן חמצני.
ייי.
וזה עבד כל כך טוב שהם בנו 6 מרכזים, איפה שהיו אנשים עם מוגבלויות בגרמניה ובאוסטריה, איפה שהם השתמשו בגז. ברצח עם הזה מתו 750 אלף
אישים. וואו.
כן.
זה המון אנשים. או כמו שסטלין אמר, סטטיסטיקה.
כן, כן. אז בואו נמשיך לרצח עם הבא, רצח עם האינדונזי, מ-1965 ל-1966.
רגע, זה האלה שיש לך, תקני אותי אם אני טועה, שיש לך ערימות כאילו של גולגלות, זה?
לא, זה הרואנדה.
לא.
למרות שהיה... לא, אה, היה... הקומבודי, הקומבודי.
אוקיי. כי אני זוכרת שהיה כאילו איזה משהו במזרח, שיש לך ממש ערימות של כאילו גולגלות.
זה הקומבודי.
אוקיי.
נראה לי גם בקומבודי, יש להם מקומות איפה שאפשר לראות את זה, כי למרות שזה נשמע רע, נראה לי שבקומבודי יש את התיירות רצחם.
כן, אני יודעת שיש איזה מקום באסיה, שכאילו את משהו מטיילת שם.
נראה לי שזה קומבודי.
בתי כלא שלהם, ואת יכולה לראות את הגולגלות ואת זה, זה.
כן. אני אפילו לא ידעתי שיש דבר כזה עד שקראתי, שזה כאילו תיירות רצחם, כאילו ג'נוסייד טוריזם, אבל זה לא קשור רק לרצחי עם, נגיד כל הטיול פולין או שוויץ ודבר כזה, גם נחשב לטיול רצחם.
כן, בואי, את מגיעה למיידנק ויש לך שם אר של אפר, אז כאילו... ואנחנו נוסעים לשם כאומה, כל שנה מוצאים את כל התיכוניסטים שלנו לשם.
חוץ מעדן.
כן.
למה, עדן לא עשתה טיול לפולין?
לא, הם עשו להם טיול לספרד בקריסמס על גירוש ספרד.
מעניין.
כן, כי בגלל מצב ביטחוני ושאנחנו לא להיט עכשיו עם ממשלת פולין, אז הם לא הוציאו מסעות לפולין השנה.
משלחת.
כן.
וואלה.
מעניין.
בסדר, לא נורא, אני יצאתי למסע לפולין שלי רק באוניברסיטה, אז יש לה זמן.
אני עוד לא יצאתי למסע פולין.
אני עשיתי בתיכון. קירי נגיד עשה גם בתיכון וגם בצבא.
וואו.
שכאילו זה משהו שנגיד כן הייתי רוצה לעשות בצבא. כאילו זה מרגיש הרבה יותר מעצים שאת מסתובבת שם עם מדים.
האמת שאנחנו עשינו את זה עם... כאילו זה גם היה חוויה קצת שונה, זה לא קשור לפודקאסט, אבל עשיתי מטעם האוניברסיטה.
כן, עשיתי עם סטודנטים מכל העולם.
לא, עשיתי עם סטודנטים מברית המועצות, מרוסיה. חבר'ה ממוסקווה. ואז התחלנו בליטה, ועשינו את הצד הסובייטי של המלחמה, והיינו ביער פונר שם, איפה שגם סוג של הבא ביער שהיה בליטה, ואז אחרי שהיינו באיזה והיינו בפורט 9, באיפה שהיה שם את בית כלא הגדול וזה, ואז מליטה נסענו לפולין, ועשינו את מיידנק, ואת האזור של ורשה, כאילו לא היינו באושוויץ וכאלה, היינו באזור שם. אבל זה היה ממש מעניין, כי זה כאילו מסע גם מהפן היותר סובייטי של הלחימה, כאילו גם מהצד שברית המועצות חוותה.
כן.
אז כן.
מעניין. אני צריכה לעשות טיול מתישהו. כן, אז כן, אינדונזיה. בתחילת 1960, באינדונזיה הייתה את המפלגה הקומוניסטית הגדולה בגודלה במזרח אסיה. קראו להם פרטאי קומוניסט אינדונזיה, או ראשי תיבות פקי, והנשיא שם ניסה למתן את האיזון בין השמאל שהיה פקי לימין שהיה פני, פרטאי נציונליס אינדונזיה, וגם המפלגות האסיאתיות. אבל ב-30 בספטמבר 1965, התנגשות מידי הפקי הובילה ל6 גנרלים מתים. מיד אחרי זה אחד הגנרלים, גנרל אחר, אבל אחד מגנרלים, בשם סוהרטו, דחף לצד את הנשיא, ודחק ברצח עם פוליטי, בערך של קומוניסטים. אז התחילו להרוג את הקומוניסטים, בגלל שחשבו שהם אחראים למוות של הגנרלים. וזה היה כמעט ברובו רצח עם פוליטי, אבל אחרי חצי שנה, 500,000 היו מתים.
מדהים.
ויותר מאלפים ישבו בכלא. ומה מעניין ברציחות האלה? שהם פתחו את הדלת למשטר דיקטטורי שהיה מבוסס על פחד, שזה היה סוג של הסדר החדש בו אנשים פחדו להתנגד למשטר. אז הם ידעו, אם אתה תעשה זה או זה, אתה הולך למות. אז כן, ולתקופה ארוכה היה אסור לכתוב או לדבר בכלל על הרצחם. אם היית מדבר עם המשפחה שלך על זה, היו עוצרים אותך.
מדהים.
אז, כן, מנסים לעשות הש-הש בהכל.
כן, כן, ואז יש לנו את הרצח עם הקמבודי, מ-1975 עד 79. שם מתו 2 מיליון איש.
וואו.
25% מהאוכלוסייה הקמבודית מתה.
כן, ראיתי על זה, זה משהו בנשון גיאוגרפיק, בפעם.
כן. זה... כן.
את עד עכשיו, לפי משמעתי, את יכולה עדיין לראות כאילו... עדויות על אנשים של זה, כאילו אנשים עם מומים ודברים כאלה
שמסתובבים. כן, כן, כן. זה לא כזה רחוק.
כן.
79 זה נגמר. באותה תקופה, הם מתו במהלך המשטר של קאמר רוז', בתקופה שבקמבודיה שלטו הצרפתים, ואז גם ארצות הברית התחילה לפוצץ אותם, כי למה לא?
מה אמרנו? מה למדנו מהפרק וייטנאם? שהצרפתים אשמים?
כן. צרפתים, בלגים, גרמנים, ארצות הברית. כיף.
כן.
אבל אם תשאלי את יואב, אז רק הצרפתים.
רק הצרפתים.
כן. והשלטון העצמו במדינה הוא דגל במאואיזם. אז זה הכל היה מעורבב.
מדהים.
יש לך את הצרפתים, ארצות הברית ומאו. והייתה את ההפיכה הזאת שהובילה למשטר של הקאמר רוז', שהיה ברשות פול פוט.
סליחה?
ככה קוראים לו, פול פוט.
פול פוט?
כן.
פול פוט?
לא פלא שהוא היה כועס.
כן. אבל זה POTT.
לא פלא שהוא היה כועס.
כן. הם שמו להם מטרה להפוך את קומבודיה למערכת חוות משותפת.
מערכת חוות?
כן, שיהיו חוות והם כאילו יעבדו בשביל המשטר, הממשלה, וזה יהיה כאילו מדינה ש... בנויה על, איך קוראים לזה, agriculture.
חקלאות.
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 אז מה זה אומר? שהערים הפכו לריקות, ופשוט לקחו אנשים מהערים, והפחידו אותם מהמשפחות, ושלחו אותם לעבוד בחוות משותפות.
נהדר.
ולא בתנאים של עבודה, אלא יותר בתנאים של עבדות. וכל מי שאפילו העלה טענה קטנה, עשה... פרצוף לא נכון, או משהו בסגנון, ישר היו הורגים אותם. גם עשרות אלפי קמבודים פשוט מתו מרעב.
מדהים.
ופול פוט גם תכנן רצח של כל מי שקשור למדע ודת שהתנגדות להשקפת עולם שלו.
ברור, דבר ראשון הרי הורגים את האינטלקטואלים. זה ידוע. דבר ראשון, את הורגת האנשי הרוח ואת האינטלקטואלים, את נפטרת מהם.
בדיוק, כי את לא רוצה שמישהו יחשוב אחרת או יתנגד. הם גם הרגו נזירים בודיסטים. כאילו, הם התמקדו בהם גם.
מה הם עשו להם?
מה הם עשו לך?
הם שקטים, הם בצ'יל שלהם.
מצד שני, גם כשהטליבן עלה ו... אם אני לא טועה, זה היה טליבן. כשהוא עלה באפגניסטן, אז דבר ראשון, כאילו, בין הדברים שהם עשו, הם היו שם מנזרים, של בודהיסטים ודברים כאלה, אז הם כאילו משמידים מנזרים, מפוצצים אותם. היה גם סיפור על איזה מנזר פנסי שמנסי עתיק ממש, כאילו שהיה ממש, ממש פנסי, ושהטליבן פוצץ אותו. וזה היה לפני כמה שנים. זה היה ממש...
כן, כל מה שהוא לא שלנו, כן. מה שנקרא. אם אתם לא איתנו, אתם נגדנו.
יופ.
כן. מה שמעניין ברצח עם הזה, מה שאמרתי כבר קודם, ש... ישר הרגו מישהו שהראה איזשהו סימן קטן של אי סיפוק או תאיה או דברים כאלה. והרבה מהם היו גם שולחים לכלא מפורסם שנקרא S21, וגם בכלא היו פשוט מענים והורגים אותם. זה לא שהם היו נשארים שם בחיים. והפלישה של ויטנאם לקומבודיה שמה סוף לרצח עם.
משהו שוויטנאם עשתה כמו שצריך.
כן.
לשם שינוי.
כן. תשלימו פערים, תחזרו לפרק וייטנאם.
אז יש לנו את הרצח עם הגואטמלי, מ-1981 ל-1983.
הייתי בטוחה, את הולכת להגיד הרצח עם הגותי.
לא, לא.
עוד לא.
למרות שהיה את העם הגותי, אבל לא נראה לי שהיה את הרצח עם שם. אז רצח עם שלהם היה באמצע של מלחמת אזרחים, וזה היה בין הכוח הצבאי הימיני, שבו תמכה ארצות הברית.
כמובן. נכון.
לקבוצות גרילה של ילידי המקום, המאיה.
כן. עושים.
היה שם גרילה. גרילה. אתם להגיד מה זה גרילה או שזה?
את יכולה להגדיר.
לא יודעת.
זה פשוט קבוצות מרד מאורגנות, אבל לא בקטע של טרוריזם. זה פרידום פייט. קשה לה להגדיר את זה.
אין בדיוק הגדרה, אבל זה לא צבא מאורגן. זה קבוצות עם כלי נשק, כן, נגיד גם פרטיזנים.
אבל זה לרוב לא קשור לשלטון.
שבאו להילחם.
גם פרטיזנים היו סוג של לוחמי גרילה.
בדיוק. אז המאיה, ששלטו במה שעכשיו נקרא גואטמלה במאה ה-16 לפני הפלישה הספרדית, היה להם גוון אור יותר בעיר, והם נאבקו על זכותם להתקיים.
לגיטימי? מי מאיתנו לא עושה את זה?
כן. אז הרצח העם התחיל ב-1982 עד 1983, כשדיקטטור בשם חוזה אפרין ריו מור עלה לשלטון והתחיל עם אלימות שיטתית וקשה של המאיה. הם חשדו שהמאיה משתפים פעולה עם קומוניסטים, ומנסים...
אני רואה פה מוטיף חוזר.
שמת לב שהרבה דברים, הרבה מהלחימה זה בגלל המלחמה הקרה.
כן.
ואנשים פשוט על הקרקע סובלים מזה.
יופ.
כן. לא לדבר בכלל על אפגניסטן ומקומות אחרים. אבל כן. אז הם חשבו שהמאיה משתפים פעולה עם הקומוניסטים, ואמריקאים שגם האמינו לטענה הזאת יעזרו לגואטמלים. וימנו את החיילים בבסיסים אמריקאים, ה-CIA עזרו להם עם טכניקות.
מדהים.
והגוואטמלים הרגו יותר מ-600 מאיאס, הרסו את הבתים שלהם, אנסו את הנשים שלהם, היו הורגים תינוקות בזה שהם השליחו אותם על קירות.
איזה יופי, איזה יופי.
וקברו הרבה אנשים בחיים.
מדהים.
הטבח נגמר עם סיום המשטר של ריו מור, ובסוף יותר מ-100,000 אנשים מתו, ו-150,000 ברחו למקסיקו.
נהדר.
וזה, כפי שאמרנו, אחת הדוגמאות לרצח עם בחסות המלחמה הקרה.
מקסים.
ואז, לא בטוחה אם אני רוצה להתמקד כל כך ברצח עם הבוסני, כי שם זה... אם אנחנו מדברים על בוסניה, צריך לדבר על כל המלחמות ביוגוסלביה.
וואי, זה סיפור מההפטרה.
כן.
לסיפור.
זה פרק בפני עצמו.
כן, אולי מתישהו נבקש מיואב, הוא טוב בדברים האלה.
פשוט אני אגיד שהיה רצח עם בוסני, וזה היה על, בגלל טריטוריה, וגם בגלל דת, כי הרבה בוסנים היו מוסלמים סונים.
כן. בקיצור, אם תרצו, תגידו, ואנחנו אולי נעשה פרק על המלחמה של משהו לא ביוגוסלביה. אני עדיין חייבת לאנשים פרק על המהפכה באיראן.
נכון.
יאללה. כן. ואז אני רוצה להתמקד ברצח עם האחרון, ולדעתי אחד המעניינים ביותר. נחשו.
אתה מדבר על השואה?
רואנדה.
רואנדה?
רואנדה,
רואנדה זה אחד הרצחים היותר מפורסמים, כאילו נראה לי השני אחרי השואה.
כן, זה פשוט הארדקור, רציני.
כן,
אוקיי.
זה נמשך, זה היה ב-1994, זה נמשך 100 ימים. מאפריל עד אמצע יולי, ששם יש, הייתה קבוצה קיצונית של הוטו, שהרגה יותר ממיליון אנשים. ואיך זה קרה? אז בתקופה הפרה-קולוניאלית היו שני שבטים ברואנדה. היה את הטוצי והיה את ההוטו. הם חיו יחסית בשקט. ואז, כמו כל מדינה באפריקה באותה תקופה, העבירו את רואנדה בידיים.
כמובן.
של מי שולט בזה. אז בהתחלה זה היו הגרמנים, ואז כזה בלגיה אמרה, גם אנחנו רוצים משהו, ואז הם כזה רוצים את רואנדה? אה, אוקיי, סבבה.
כי ראינו שלבלגיה יש רקורד מאוד טוב בקולוניות.
זה באמת, כן.
בעיקר בקונגו, עשו עבודה נהדרת.
נהדר.
עשו עבודה טובה.
והבלגים פשוט מאוד תרמו לקרע בין הטוצי להוטו. בגלל שהם ראו בטוצי, הטוצי הם בכללי היו יותר גבוהים, והיו יותר בהירים, והם החליטו שבגלל זה הטוצי הם השבט העליון, נגיד ככה. וההוטו זה השבט הנחות.
מדהים.
בגלל זה הוטו היו לרוב עובדים בשדות, התנאים שלהם לא היו טובים, גם במסמכים היה כתוב עם הטוצי או הוטו, והטוצי היו משכילים, היו להם משרות בממשלה, כאילו, כן.
בקיצור עשו ממש אפליה בין הדבר הזה.
בדיוק. ובאיזשהו שלב, הבלגים כזה, אין לנו כוח יותר, אנחנו נעזוב.
ואתם תסתדרו עכשיו עם עצמכם.
בדיוק. וב-1959 הוטו התקוממו והשתלטו על המשטר. הנשיא שהיה הוטו בעצמו ניסה למצוא איזון ולמנוע שפיכת דמים, כי היו מחנות משני הצדדים שהיו מאוד מאוד קיצוניים, ומאוד רצו שפיכת דמים. אבל הוא מת, כי המטוס שעליו הוא טס התפוצץ באוויר. והרבה אמרו שזה היה, שזאת הייתה התנגשות.
לכאורה.
לא, נראה לי שזה כמעט בטוח.
כבר לא לכאורה.
המוות שלו הצית את הרצח עם. כן. ולהוטו היו רשימות והם ידעו איפה הטוצי מסתתרים, איפה הם חיים. גם הייתה את תחנת הרדיו שאני אדבר עליה, כי זה לדעתי אחד הדברים היותר מרתקים ברצח עם הזה, שגם בגלל שההוטו היו אנשים שהרבה מהם לא ידעו קרוא וכתוב, קיבלו הרבה מהמידע שלהם דרך רדיו. ואחת מתחנות הרדיו המאוד ידועות בתקופה הזאת, שבגלל זה גם קוראים לרצח עם הזה רצח עם רדיו-אפוני, או soundtrack of genocide, או דברים כאלה. זה הייתה תחנת רדיו שפעלה כמעט שנה, שבה הם כל הזמן התייחסו לטוצי בתור מקקים, בתור משהו שצריך להשמיד, בתור משהו שלא צריך להתקיים, בתור מחלה.
אין, אם יש שיטה שעובדת...
כן, אבל הם פשוט ניגנו שירים, הלחינו שירים במיוחד על רציחות אנשים, ואחרי זה, כשהרצח עם קרה, ניגנו הרבה מהשירים הזה בזמן שקרו הדברים האלה. וזה פשוט המשיך בלי הפסקה, וגם להרבה אנשים שלא הייתה גישה לרדיו, הם שמעו מהשכנים או מחברים סיפורים, וככל שאתה מספר יותר, אתה מעצים יותר את מה שמסופר.
ברור. Mm-hmm. מי שרוצה לדעת עוד איך הרדיו כאילו השפיע ברצח עם וזה, תחזרו אחורה.
יש לנו פרק על זה.
כן, סאונד לא להיט, אבל תחזרו. כן.
לא. יש כן. פרק על רדיו, יש פרק על פרופוגנדה, לא חסר, כן. רק כן. תבחרו.
אבל לדעתי הפרופוגנדה שעשו ברדיו הזה, היא הפרופוגנדה השנייה הכי טובה אחרי הפרופוגנדה הנאצית.
למה? הרוסים מנסים בצל. להתחרות בזה עכשיו.
כן.
היום? חבל הזמן.
עכשיו כן, אני רואה כל כך הרבה דברים דומים עכשיו בערוץ הרוסי הראשון.
כן.
ואני לפעמים מדליקה את זה רק כדי לראות, ומהדברים ש...
אני לא שורדת יותר מ-20 דקות, זה מזעזע, אני לא מצליחה לשרוד
לא,
את זה.
לא, יש תוכנית אחת שאני הייתי שמחה אפילו לנתח אותה, שנקראת 60 דקות.
כן, כן, הם... כן.
את מכירה.
אני מכירה את זה.
זה פשוט...
זה מזעזע, כאילו את מקשיבה, את מזעזע.
הזוי, עד כמה, כמה ביטחון צריך כדי לדבר על כל מיני דברים ש... אני לא יודעת אם הם אפילו מאמינים בזה או לא, נגיד, כל הקטע עם יתושים מאומנים.
כן, היה שהאוקראינים אימנו יתושים שיתוסו לרוסיה וידביקו רוסים במחלות.
בטח.
כן, ודברים כמו, עכשיו כל דבר עם קשת, לא משנה אם זה על חבילת דגנים או דברים כאלה, זה הכל עכשיו פרופוגנדה הומוסקסואלית.
כן, כדי להפוך את כולם, להפוך את כולם לגייז. כי ככה זה עובד, זה ידוע. אם תשימי קשת על קורפלקס, את תהפכי לגיי.
אולי אם הם היו עושים את זה, אולי אז היה להם קצת יותר שמחת חיים, כי זה ידוע שלקהילה הלהט"בית תמיד כיף.
כן.
יש לזה מזעזע. מי שמכם, מהמאזינים שלנו שיודע רוסית, יש ערוץ שהוא אנטי ממשלתיים, רוסי שנקרא דוש, זה כאילו גשם. והם עשו מיני דוקו כזה, שמשווה ממש בצורה מעולה בין הפרופוגנדה הרוסית עכשיו לפרופוגנדה הנאצית. וכאילו זה
הגיוני.
אחד לאחד. כן. זה מדהים. כן. אז מי שירצה, כאילו שיכתוב לנו, ואני ראיתי את זה בטלוויזיה, אבל בטוח יש את זה ביוטיוב. מי שירצה, אני אמצא, אני אשלח לו קישור. מי שיודע רוסית, כן, כי זה ברוסית.
כן. אז, כן, כשלתחנת הרדיו קראו גם... רדיו אלף הגבעות, כי רואנדה ידועה בזה שיש בה הרבה גבעות. וזה שיחק, כפי שאמרתי, תפקיד מאוד גדול ברצח הזה. ובאיזשהו שלב, זה גם התחיל מזה שאמרו ברדיו, תלכו לקטוע עצים גבוהים. עצים גבוהים זה היה הטוצי, כי הם היו יותר גבוהים.
מהמם.
ואז הוטו, שידעו איפה הטוצים נמצאים, היו יוצאים לעבודה, לבתי חולים, לבתי ספר, לכנסיות, אורגים טוצים מצ'טות. מצ'טות היו הכלי נשק הכי נפוץ ברצח העם הזה.
וואו.
וזה היה עזוי עד כמה אנשים פשוט היו אכולים בסינה הזאת. זה יכול להיות שאת הולכת עם ההורים שלך, רוצחת את השכנים שלך עם מצ'טה וחוזרת הביתה לאכול ארוחת צהריים.
וואו.
זה נקרא הכוח,
עד כדי כך.
הכוח של כאילו, שיכול להיות של כאילו הפרופוגנדה. לפרופוגנדה, כן.
וזה לא רק שהם כן. הרגו טוצי, הם גם הרגו הרבה מאוד הוטו שהסתירו ותמכו בטוצי. כן. אז אני מסיימת. בארץ החם הזה, אנסו יותר מ-250 אלף נשים טוציות.
איך הם הצליחו? כאילו כמה נחישות והשקעה?
עם קצת רצון.
הרבה מהם פשוט לקחו לחדרים והיו אונסים במשך ימים. ושבועות. כן. והיה שם גם את כוחות האום, שהחליטו לא להתערב. כי הם כבר התערבו במשהו, והרבה מהם מתו. וזה היה גם בלגן גדול, כי הם לא רצו להכיר בזה בתור רצח עם כשזה קרה, כי הם לא רצו להתערב.
נדע. תמיד אפשר לסמוך על האום.
כן, הם פשוט עמדו שם באזור וראו את כל הדבר הזה קורה בלי שום יכולת לעשות שום דבר. והרצח נגמר כשהמשטר השתנה. מה רציתי להגיד? אני כמעט סיימתי. אז כן, אז הרדיו ברואנדה שדיברתי עליו פעל מ-1993 עד 1994, היה מאוד אנטי-טוצי, ומה רציתי להגיד עוד? נראה לי שאני די סיימתי עם הרצח עם הרואנדי. כן, האחראי של האום שהיה שם, קראו רומאו דלר, שאחרי זה דיבר במשך הרבה שנים על הטראומות של... הוא מבקש מהאנשים באום לתת לו לעזור, והם אמרו, לא, לא, אל תתערב. שהוא פשוט ראה את זה, וזה עשה לו טראומות.
אני יכולה להבין את זה, בואי.
כן, וזה היה גם, נראה לי, הרצח עם היחידי שבו האנשים שהיו אחראים על הרדיו נשפטו בהאג, בבין דין הבינלאומי.
בצדק.
וואו, אוקיי.
כי זה, בלי הרדיו אי אפשר לדעת כמה היו מתים, זה מאוד תרם לזה. ואולי אחד האנשים הכי מפורסמים, הטוצי הכי מפורסם, הוא היה אבא של הזמר סטרומה. אז יש אשר, אלו, דאנס.
וואלה.
כן. אבא שלו היה טוצי שברח לבלגיה.
וואו.
אז, כן.
כאילו ככה את מבינה כמה זה היה לא מזמן.
כן.
כאילו עכשיו מבחינה היסטורית.
כן. וגם, אם זה מעניין, מישהו, יש סרט שנקרא הוטל רואנדה.
כן, אני מכירה, אני מסרבת לראות את זה.
כן, נראה לי שזה מאוד קשה, שזה נחשב, זה היה מישהו שהיה אחראי על מלון, היה בעלותו מלון, והוא הסתיר נראה לי יותר מ-1,000 טוצי. הוא הציל יותר מ-1,000 טוצי בזה שהוא הסתיר אותם, וקוראים לו פול רוזה בגינה, רוז בגינה.
יופי.
אוקיי.
יופי.
סורי.
יופי.
והוא נחשב...
יש פה הרבה מוטיבים חוזרים של פוט בפרק.
כן, סורי. בגינה.
המון פוטים.
והוא נחשב ליאנוש קורצ'ק של רואנדה, והסרט נחשב לרשימת השינדלר האפריקאית.
וואו.
הגיוני.
כן. אז כן. לחזור בחזרה לחלוד המול,
זה הרעב של אוקראיני,
הרעב של אוקראינה, שקרה, שבו מתו בין 3-10 מיליון אנשים. השנה החליטו להכיר בו בתור רצח עם, שזה נחמד.
כן, שזה בעצם השלטון הסובייטי בכוונה הרעיב את האוקראינים.
כן, כדי לשבור
את הרוח שלהם,
מוטיבציה והרוח שלהם. ולנצל גם משאבים והכל.
כן.
ורציתי להגיד פה כמה מילים על עינויים ברצחם וגם בזה לסיים את העינויים. במיוחד עם רצחם ומוזיקה, זה משהו שהתחילו לחקור בזמן האחרון, וזה לדעתי מאוד מעניין, שבהרבה אלימות ורצח עם, מוזיקה או רעש היו דברים סימבוליים, או זה לא אלימות פיזית, אבל זה אלימות שתרמה לה.
זכיר לי את התש. בחדר אחר. לא פה, לא בסלון, בחדר אחר.
אוקיי. זה מאוד רועש.
כן.
אוקיי. נגיד, דיברתי עכשיו הרבה על הרדיו הזה ועל השירים שעשו כדי לעודד רצח עם. אבל גם אם אנחנו נחשוב על המלחמות ביוגוסלביה, הרבה מהשיטות שהשתמשו בהם היו זה שהכריחו אנשים לשיר שירים של האויבים ובזה להשפיל אותם. השירה עצמה היה קטע מאוד סימבולי של הלימוד.
זה כמו שהיה לך באושוויץ, הייתה לך את התזמורת המפורסמת.
כן. ובמחנות השמדה, נגיד, בשואה, היו מנגנים הרבה וגנר. הרבה מהלימוד הייתה קורית תחת המלודיות של וגנר, ובגלל זה עדיין. אם אני לא טועה, עדיין אסור לנגן וגנר בישראל.
נראה לי שעדיין אסור.
נראה לי עדיין אסור. נראה לי היה ב-2011 מישהו שניסה להגיע והם פשוט לא. כי פשוט כל כך הרבה מקרי אלימות, רצח ועינויים קרו עם הוולקיריס ודברים כאלה.
כן.
מה שמעניין שגם אם אתם ראיתם את הסרט אפוקליפסה עכשיו,
לא, לא ראיתי, זה על
וייטנאם. אבל יש שם, כן, אבל יש שם סצנה מפורסמת שהם על מסוקים והם הולכים לווייטנאם והם מנגנים את Ride of the Valkyries. של וגנר.
זה מנגן ממש מפורסם. משהו כזה? זה ממש, זה חדי קרן כאלה, כאילו? זה מנגינה מאוד 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 מפורסמת.
ובגלל שבארצות הברית הסרט הזה מאוד מפורסם, בזמן שהחיילים האמריקאים היו בעיראק, נראה לי זה עיראק, העיר בפג'ויה, העיר פג'ויה. אוקיי, כשהם נכנסו לעיר פג'ויה, הם רצו להציג את...
אוקיי, לפי מה ש... סליחה, לפי מה ש... פחות יותר בצעתי פה בגוגל, ותקנו אותי אם אני טועה, זה לא שאסור לנגן את וגנר, יש חרם.
אוקיי.
על וגנר.
קולקטיבי.
כן, כן, זה לא כאילו חוק.
אוקיי, זה מורלית אסור.
כן, פשוט כאילו יש חרם על זה.
הבנתי. הגיוני. אבל החיילים האמריקאים שם כל כך התלהבו מהסצנה הזאת, כשהם נכנסו לעיר פג'ויה, הם נכנסו עם טנקים שעליהם היו מערכות סאונד, והם נקנו Enter Sandman של מטאליקה.
מכל השירים.
כי יש הרבה קשרים בין מוזיקת מטל, ראפ, לאגרסיה. בגלל זה גם...
כן.
יש ספרים שלמים על איך לחיילים האמריקאים נתנו MP3, והם ניגנו לעצמם הרבה שירים שהיו מאוד אלימים בקצב שלהם, כדי להכין את עצמם לעשות דברים לא הומניים.
נהדר.
וגם יש את כל האנשים שעכשיו חוקרים את
הקשר. אז כל פעם כשאימא ואבא אומרים לך שתקשיבי למטל ותהי אלימה, יש דברים בגו.
מאוחר מדי לכולנו כבר.
זה בסדר. ואז... כשאנחנו מדברים על עינויים, ודיברנו על עינויים מוזיקליים, ועל זה שלכאורה CIA השתמשו במוזיקה.
לכאורה.
למרות שיש עדויות שהם כן, אבל אחד מהשירים שהם השתמשו בהם הרבה, היה ברני הדינוזאור.
אני יכולה להבין את זה. אני יכולה להבין את זה.
בריטני ספירס.
בריטני ספירס היה למשהו אחר. אז בברני...
מי שתוהה ברני זה היה, כן, you love me.
כן. איך זה בעברית? בשבילי, בשבילך.
מה? אני לא זוכרת את זה.
בעברית אני לא
זוכרת את זה. אני מכירה עוד גרסה, I hate you, you hate me, let's tie Barney to a tree. With a great big punch and Barney's on the floor, no more stupid dinosaur.
זה נראה לי הגרסה האהובה עליי עד כה.
אז השתמשו בברני פשוט בלי הפסקה, ואז אפילו כשהפסיקו לנגן את זה, אנשים עדיין שמעו את זה, כי זה הבעיה עם מוזיקה, אי אפשר.
כן, זה נתקע בראש.
זה נתקע בראש, ויש את המחלה הזאת, שכחתי איך קוראים לזה, שפשוט זה עדיין מתנגן. כשאין מוזיקה, אבל עדיין שומעים את הזמזום.
כן, שזה נתקע בראש.
בדיוק. וכל הקטע של שקירה ובריטני ספירס, היו משתמשים בזה הרבה כשהיו להם אסירים מוסלמים.
ואסור שירת נשים?
כן.
וכי היריחיים של שקירה לא משקרות.
בדיוק.
כן. אז זה היה חוץ מהקטע של עינוי פיזי, כי מוזיקה יכולה לעשות. כן. מוזיקה היא גם עינוי פיזי, זה גם עינוי סימבולי. של לעשות אתכם מוסלמים רעים.
נהדר.
כן.
כן. וגם בגואנטנמו ביי שדיברתם עליו, גם שם היו עינוי מוזיקלי. ועינוי מוזיקלי או עינוי על ידי רעש, זה היה משהו מאוד פופולרי, במיוחד כששמים סג בד כזה על הראש, והיו מנגנים מטל בלי הפסקה.
מבחינתי לשמוע מטל באופן כללי זה עינוי מוזיקלי.
לא, אבל אם אתם תסתכלו גם...
בלי סקים על הראש.
ב-CIA ודברים כאלה, ואם אתם תסתכלו את הסרט הזה, Zero Dark Thirty, על איך שתפסו את הבן לאדן, מראים שם דוגמאות של זה. ורציתי לסיים עם טכניקת החמש, שזה שיטת עינויים עירית, מאוד ידועה.
טכניקת החמש.
כולם להוציא מחברות ולרשום.
כן. היא אומצה על ידי הצבא הבריטי, לצורך חקירות בתקופת העירבות באירלנד בין הקתולים לפרוטסטנטים. כאילו זה טראבלס. והחמש דברים שהם עשו, שאחרי זה פשוט היוו השראה לעינויים אחרים בתקופות אחרות, כי תכלס, יש לי ספר מעולה עלית, אבל זה 1,000 עמודים.
לא תודה.
פחות.
אבל זה על כל עינוי אפשרי. נגיד אפילו על עינויים של הצבא הקומוניסטי עם סמים וקולות כדי לשנות את ה... כאילו brainwash, לשטוף את המוח של האנשים.
מדהים, מדהים.
מי שבאמת רוצה שיעורי בית ולרשום, אז לבקש מסוני המלצות לספר הזה בקבוצה, ו...
1,000 עמודים.
שיהיה לכם בהצלחה, מה שנקרא.
כן.
אז הספר מעולה, זה גם מראה על זה שעדיין יש שינויים, פשוט בגלל שאנחנו בחברה הדמוקרטית, העינויים הפכו לאחרים. אבל זה לא שעינויים נעלמו.
מדהים.
הם עדיין פה.
מס הכנסה זה עינוי מבחינתי.
חד משמעית.
מס הכנסה.
אוקיי.
ארנונה.
להזמין תור למשרד הפנים.
כן, שירות לקוחות בישראל.
וכן, אז רציתי לסיים עם החמש, טכניקת החמש. הראשון זה עמידה ממושכת.
כן, זה...
לא נותנים לך לשבת. לבישת כיסוי על הראש, שמים לך משהו על הראש, אתה לא יכול לראות.
כן.
עינוי על ידי רעש, זה יכול להיות מטל, זה יכול להיות... איך זה נקרא... משחוקית כלב הזאת.
כן, וואי זה נוראי.
מניעת שינה ומניעת אוכל ושתייה.
מדהים.
כן, שלרוב רוב העינויים בעולם איכשהו גם קשורים בדברים האלה. הייתי אומרת.
ייי.
ותכלס גם הפרק על העינויים היה כל כך טוב, אין לי כל כך הרבה מה להוסיף. אני יכולה להוסיף, אבל למה?
תראי איזה פידבק קיבלת, תראי איזה פידבק.
תראה איזה יפי.
זה היה טוב.
כל הכבוד.
קיבלתי חותמת מאשרת מהקרימינולוגית של הפודקאסט. שהתחקיר שלי טוב.
כן, כן, ואת גם נכנסת לשם את זה, למברוזו. לא, את בקריה, סליחה, את בקריה.
נכון.
ואני כזה...
כל הכבוד לי. מי זאת שמתחקרת כמו שצריך מגוגל?
עכשיו נתחיל לתחקר עם ה-Chat GPD.
עם מה?
עם ה-Chat GPD. זה ה-AI של הצ'אט, עכשיו נתחיל את זה. מה שנקרא, ותודה רבה לאילון מאסק שהביאנו עד הלום. אני לא מופתעת, זה אילון מאסק וחבורה של יהודים.
שנייה, זה באמת, זה אילון מאסק עשה
את הצ'אט הזאת? מי שיצר את זה זה OpenAI, זו החברה שתחתיה יש גם את דלי וגם את צ'אט GPT, ואילון מאסק הוא מהפאונדרים. הוא עוד חבר שלו מפייפל שגם הקים את לינקדין, ועוד איזה כמה חבר'ה יהודים.
אוקיי, מעניין. כן, הדבר הזה פשוט כל כך מאמן.
טוב, כן.
כן, פשוט כל דבר.
זהו, הנה גם קיבלתם המלצה להיכנס ולנסות את הצ'אט.
המלצות ל-AI.
המלצות לאיך לעשות ניסויים, מקווה ש... ניסויים. עינויים, מקווה שרשמתם הכל.
ממש ככה. בכל מקרה, תודה לסוניה, שבאה לעשות לנו פרק על רצח העם.
ככה, לתחילת השנה, שיהיה לכם כיף.
היה לה כיף לעשות לנו פרק על רצח העם. אתם ביקשתם, אנחנו לא לוקחות אחריות על שום דבר שנאמר בפרק הזה.
משבוע הבא אנחנו חוזרות לפרקים שלי ושל אבי, עד שנמצא מישהו אחר, עד שנמצא פרייר אחר, שיעשה את התחקיר במקומנו.
עד אז, אנחנו מה שיש לכם.
עקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תודה לכל מי שהצביע לנו בגיג טיים, אתם נהדרים.
דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם, ספרו עלינו לחברים, זה מאוד נחמד, אנחנו כרגע ל-1040 עוקבים בספוטיפיי, ויש כאלה שמאזינים לנו ולא עושים פולו, אז כאילו תעשו את זה, כי זה נחמד לי, אבל כאילו, איך שאתם מרגישים בנוח, אבל זה נחמד לי.
זהו, תהיו חזקים, אל תמותו, אל תרצחו בתור עם.
אל תרצחו בקרב.
כבר עשינו את זה פעם.
כן, זה כבר לא באופנה.
כן.
ביי.
ביי.